מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל ורטובסקי, והפעם עידן בריר, חוקר עיראק וקורדיסטן מהפורום לחשיבה אזורית, שידבר איתנו על טורקיה. יחסי האהבה שנאה ישראל-טורקיה. חוץ מאיראן, יש לי הרגשה שאנחנו רק רבים עם טורקיה כל הזמן. ועדיין, נוסעים לחופשת הכל כלול, לא משנה מה קורה.
אז בניגוד לאיראן, אנחנו עם הטורקים לפחות יש לנו את הפריבילגיה ללכת מכות בידיים חשופות. עם איראן אנחנו הולכים מכות מרחוק. יש בעיה מאוד קשה בין ישראל לבין טורקיה. כאמור, היו יחסים אישיים מאוד טובים בין הנשיא דהיום, ראש הממשלה דאז ארדואן, לבין ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט. היחסים האלה השתנו כשאולמרט יצא לעופרת יצוקה. זאת הייתה גם תקופה, 2009, שבה כחלק מהמיצוב המחודש של טורקיה על פי אפס בעיות ופתיחות וזה וזה וזה, ארדואן גם נקרא לזה אלה הילוך בתמיכה וברעש שהוא עושה סביב הנושא הפלסטיני. עופרת יצוקה הייתה ב-2009, הייתה הזדמנות מצוינת לארדואן להתייצב בתור מי שאומר לפלסטינים, העולם הערבי, העולם המערבי, שכח אתכם, אני לא שוכח. זה מתחבר גם לעובדה המצע הפוליטי והדתי שעליו, שבו נטועה המפלגה, אקפה, המפלגה של ארדואן, מפלגת הפיתוח והקדמה, הוא מצע אידיאולוגי מאוד קרוב לזה של האחים המוסלמים. ארדואן ממצב את עצמו כמי שאין קרוב ממנו לחמאס. אז עזה מבחינתו היא היהלום שבכתר, כשהוא פונה לפלסטינים, הוא דבר ראשון פונה לעזתים, גם בגלל המצור, גם בגלל ההזדהות הפוליטית עם חמאס, כמי שקרוב במיוחד לתנועה שהיא חלק תנועת העל של האחים המוסלמים, ונוצר פה איזשהו, נוצר פה איזושהי הזדמנות בשבילו, גם תוך כדי תקופת שלטונו של אולמרט, שהיה יחסית קרוב אליו, נוצרה בשבילו איזושהי הזדמנות להפוך את עצמו לגיבור פלסטיני, והוא הפך לגיבור פלסטיני, למרות שהוא טורקי ולא ערבי וכו'. אלו היו שורשי הבעיה שהתפתחה אחרי זה, אנחנו זוכרים ב-2010, כבר אחרי שעלה נתניהו לשלטון, את האירוע של המרמרה, המשט, שהיה אירוע מאוד קשה מבחינת הטורקים, וגם הממשל של AKP וארדואן דאג שזה יהיה קשה ממה שזה היה באמת. כלומר, זה היה אירוע מאוד קשה. הטורקים מכרו את זה לעם הטורקי, לציבור הטורקי, לציבור המצביעים הטורקי, כאירוע קשה במיוחד, כאיזושהי מין אבן אגף שאי אפשר לשקם לאחריה, בגללה, אבל גם לאחריה את היחסים עם ישראל. ישראל, טורקים אומרים את זה, ארדואן עצמו אומר את זה, מדינת טרור, מדינה שכובשת ומונעת מהעם הפלסטיני את מימוש זכותו הטבעית להגדרה עצמית, ומהבחינה הזאת ארדואן נוח לו מאז 2009-2010, שתי האפיזודות האלה של עופרת יצוקה והמרמרה, נוח לו מאוד לנהל את היחסים עם ישראל כפי שהם מתנהלים. מבחינה פוליטית, על גבול הנתק, תמיד יש גישושים, תמיד יש, ראינו את ההסכמות שהגיעו עליהם רק לפני שנתיים לגבי הפיצוי לנפגעי המרמרה, אז יש קשרים פוליטיים, בדרגות כאלה, בדרגות אחרות, עכשיו יש שגריר, פעם לא היה שגריר, אבל מה שמניע את היחסים האלה, כמו מה שמניע כמעט כל יחסים של טורקיה עם מדינה אחרת בעולם, אבל עם ישראל זה מזוקק יותר בגלל הנתק הפוליטי, מה שמניע את היחסים זה כלכלה. הסחר בין ישראל לטורקיה מאוד מפותח, טורקיה מוכרת במיליארדים לישראל, וזה רק עולה משנה לשנה, מוצרים בעיקר, גם מכוניות, מקררים, אלקטרוניקה, ביגוד, הנעלה, you name it, אוכל. וזה מאוד נוח לארדואן, אחד המנועים החזקים ביותר של השלטון שלו בטורקיה, ואחד המשקפיים המרכזיים שצריך להשקיף עליהם, כדי להבין את המערכת הטורקית של ארדואן, לצד האיסלאמיזם והפופוליזם, זה גם הקפיטליזם. ארדואן מנהל מערכת קפיטליסטית מאוד מאוד מובהקת בטורקיה. המנועים העיקריים של השלטון שלו, לצד אנשי הדת, ולצד הקריזמה שלו כמנהיג, הם מה שנקרא אנשי ההון, הוא קורא להם הנמרים של אנטוליה, קבוצה של אוליגרכים, טייקונים, איך שלא תקראי להם, שהולכים איתו לכל מקום, הם מייצרים בשבילו את הקשרים המקדמיים, לפני שמתחילים קשרים פוליטיים עם מדינות אחרות, הם מייצרים בשבילו את הקשרים הכלכליים, והמערכת הפוליטית הטורקית שלובה יד ביד עם המערכת הקפיטליסטית הטורקית, המערכת הכלכלית הטורקית, והעובדה שעם ישראל אפשר לשמור על מערכת סחר או על מערך סחר מפותח ולשמור במקביל באופן סמלי מאוד על קשרים פוליטיים מדולדלים וכאלה שעברו נזק ממוקד גם על ידי הישראלים אגב, לא רק על ידי הטורקים. זה מאוד נוח, אני חושב, לשני הצדדים, ובוודאי לארדואן. הכלכלה פורחת, הפוליטיקה שוקעת, וזה בעצם העולם כפי שצריך להתנהל, העולם הפוליטי כפי שצריך להתנהל מבחינתו, ואני חושב שגם מבחינתנו.
זה היה עידן בריר שדיבר איתנו על טורקיה. אם אהבתם את עידן, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים של מכון אבשלום. לעוד רעיונות מרתקים עם מרצה המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, אנחנו התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לעידן, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.